كان كول دافيد. كولها قامت هتسادك بيها شالوم، مش الدير التخن يتعب مي طهران، مشي عا أخت أسريف بخمشيم، عاد اجتمع أسريف بعسريم اللي فيها شاعونها عالمي، على قلك اتصار تشعاع صار متريم بتدر خمشاع صار متايم 40 كيلو هيرتز. شدور خزير مشعاع 6 بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شاعونها عالمي، على قل تشعاع صار متريم بتدر خمشاع صار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד. כאן קול דוד, למאזינים שלום רב, הנה אנו פותחים את השידור שלנו חמישי 29 ביולי 2021, כאשר נגיש לכם את החדשות בשעה 4:30 ואת הפרשנות בנוסף לתוכנית של השבוע שנפתח בה את השידור שלנו. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה.
לכל הנוגעים בדבר.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ייתכן שמשטרת ישראל והפרקליטות בה לא עודכנו על חילופי השלטון. שאם לא כן, קשה להסביר כיצד זה זומן האומן גרגורי ישראל אבו לחקירה במשטרה בעקבות עבודת וידאו שלו, שהוא נראה בה שורף דף ועליו המילה יהובה. העילה פגיעה ברגשות דתיים. חילי טרופר, אמנם במשרד התרבות, עומר בר-לב במשרד ביטחון פנים וגדעון סער במשרד המשפטים, אבל הצנזורה חוגגת. המשטרה מתכננת גם לזמן למתן עדות את מנהלת המשכן לאומנויות בעין חרוד, אורית לב סגב. שם הוצגה העבודה, וכן את בת שבע גולדמן עידה, עוצרת התערוכה ידעתיך שבה הוצגה. מדובר בשערוריה. אבו לא ריסס גרפיטי על קירות בית כנסת ולא שרף תשמישי קדושה במצב פרובוקטיבי בכותל המערבי. יצירתו הוצגה במשכן במשך יותר מחצי שנה ולא פגעה ברגשות דתיים של איש. אלא שבחודש שעבר ביקרו בתערוכה ילדי גן ממלכתי דתי ואם של אחת הילדים שלא נחשפו ליצירה, ראתה את עבודת הוידאו והזדעזעה. בהמשך ראה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' הזדמנות לעשות הון פוליטי ופנה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישת שתפתח חקירה נגד אבו. אחריו באו צנזורים פוליטיים נוספים. על פי סעיף 173 בחוק העונשין, הפוגע ברגשי דת הוא מי שמפרסם פרסום או משמיע במקום ציבורי ובתחום שמיעתו של פלוני מילה או קול, שיש בהם כדי לפגוע פגיעה גסה באמונתם או ברגשותיהם הדתיים של אחרים. אם העבודה של אבו שהוצגה במוזיאון נכללת בהגדרה זו, אפשר פשוט לסגור את הגלריות ולהסב את המוזיאונים לבתי כנסת. בשנות שלטונו של בנימין נתניהו חלה שחיקה עקבית בערכים דמוקרטיים מכוננים, לרבות בחופש הביטוי האומנותי. גם הפרקליטות והמשטרה נאלצו לפעמים ליישר קו עם רוח המפקד. הממשלה החדשה הבטיחה שינוי בהלוך הרוח הציבורי, כזה שיאפשר גם לרשויות המשפט והאכיפה לקבל החלטות ענייניות ולא פוליטיות. אלא שהשינוי אינו ניכר בינתיים. לראייה, שרת החינוך יפעת שאשא ביטון החליטה לא להתערב בעניין מניעת פרס ישראל מפרופסור עודד גולדרייך. עד כאן תוכנית השבוע. כאן קול דוד והשעה 4:30. החדשות וקרן תחילה. גם בימים האחרונים וביום חג הקדיר, הנשיא חסן רוחני ממשיך לחנך פרויקטים כלכליים במדינה. דובר הוועדה למדיניות החוץ של מועצת השורה, המסע ומתן של הממשלה החדשה עם המערב לא יהיה כחיזורי ומעמדת התחננות. תנועת אסאיב אל-חק באיראק אמר כי להמשך הנוכחות האמריקנית יהיה מחיר כבד. מתקפת סייבר נגד עיתון יהודי בטורקיה, וכוחות ישראל ירו למוות בילד פלסטיני בן 10 מזרחית לאל-חליל. החדשות במלואן. הנשיא חסן רוחני בירך בתחילת הישיבה הממשלתית את העם האיראני על יום השנה לאירוע קדיר, בו נקבע האימאם עלי עליו השלום על ידי הנביא מוחמד עליו השלום כידיד ומנהיג של האומה האסלאמית. הנשיא התייחס לכך שהימים האלה הם הימים האחרונים של הממשלה שלו, ממשלת מספר 12, וחנך בחמישי האחרון של הממשלה את הפרויקט למסילת רכבת בין העיר יזד לעיר אקליד במרכז המדינה באורך של 270 קילומטר. הנשיא רוחני קבע כי בתקופת הממשלה שלו אורך מסילת הברזל לרכבת במדינה הגדיל מ-10,000 קילומטר ל-14,000 קילומטר. דובר הוועדה למדיניות החוץ במועצת השורה האסלאמית באיראן, מחמוד אבאס זאדה, אמר כי המשך המסע ומתן על חזרת הצדדים להסכם הגרעין בממשלה החדשה באיראן תחת הנשיא ראיסי לא יהיה מעמדת חיזור אחרי המערב והתחננות לפניו. הוא הוסיף כי כל הסכם בעניין חזרה להסכם הגרעין זקוק לאישור במועצת השורה. דובר הוועדה הוסיף ברעיון לאתר אסר איראן לחדשות כי מבחינתנו מסע ומתן צריך להיות על בסיס כבוד הדדי והתוצאה צריכה להיות רווח רווח. הוא גם אמר כי אווירה של שיחות צריכה להיות שונה מאווירת העמדת לדין והם המערבים צריכים להכיר בזכויות שלנו וצריך להיות לנו מרחב לממש את הזכויות בכלל ואת הזכות הגרעינית בפרד. מחמוד אבאס עדי גם מהבהיר כי במערב בכלל ובארצות הברית בפרט זקוקים יותר מאיראן לשיחות בוויינה. אך כהרגלם לפעמים לוחצים כדי לקבל יותר מחוות ונקודות. על רקע ביקורו של ראש הממשלה של עיראק לוושינגטון וההסכמה עם ארצות הברית על יציאת הכוחות הצבאיים האמריקנים מעיראק והסדרת הנוחות המודיעינית שלה במדינה, מזכ"ל תנועת אסאיב אהל אל-חק הזהיר כי להתקשות על המשך הנוחות האמריקנית בעיראק יהיה מחיר כבד. המזכ"ל קייס אל-חזאלי הגדיר את ההסכמה ליציאת הכוחות האמריקנים מרמה ושקר. אל-חזאלי אמר כי בהודעה המשותפת של עיראק וארצות הברית אין התייחסות למספר כוחות היבשה והציודים ומספר היועצים האמריקנים שנשארים בעיראק. הוא גם ביקר את ההודעה בכך שלא מתייחסת להפרת התחום האווירי של עיראק על ידי הטיסות האמריקניות. אל-חזאלי טען שכלי הטייס האמריקנים בשמי בגדד עסוקים לריגול ושאל כי מה עושים המלטים האמריקנים מעל מרכז ודרום עיראק. הטיסות נעשות כדי לרגל על תנועות ההתקוממות בכלל והחזית העממית אל-חשת שעבי בפרט. הוא הוסיף כי תנועות ההתקוממות לא מקבלות את ההודעות ומחכות לצעדים מעשיים. האתר היהודי לחדשות בטורקיה שלום הותקף על ידי קבוצת הקרים בשם איבדה. כך דיווחו באתר אבלרימוס. לפי הדיווח, כלי התקשורת היהודיים בטורקיה נפגעו בעת האחרונה במתקפות סייבר. בחוגים היהודיים במדינה טוענים כי מתקפות הסייבר החלו במאי בעקבות התוקפנות של ישראל על רצועת עזה. ילד פלסטיני בן 10 נהרג מאש צבא ישראל במהלך עימותים בין פלסטינים לכוחות ישראל שהתפתחו בעיירה בית עומר מזרחית לאל-חליל. כך דיווחו אתמול רביעי כלי תקשורת פלסטינים. לפי הדיווח, הילד שנהרג נפגע בראשו. בסוף השבוע האחרון נהרג נער פלסטיני בן 17 מירי צבא ישראל במהלך עימותים באזור הכפר נבי סלח שבסמרה. עיתון לבנוני דיווח כי הפלגים הפלסטינים ברצועת עזה מאיימים כי אם ישראל לא תאפשר את העברת המענק הקטרי ותפתח את המעברים בצורה מלאה עד סוף השבוע הנוכחי, תחל הסלמה שייתכן ותכלול גם ירי רקטות. במקביל דווח בתקשורת הפלסטינית בימים האחרונים על כך שחלה התקדמות במשא ומתן להעברת המענק לרצועה, אולם גורמים יודעי דבר מסרו כי עד כה לא הושגה פריצת דרך או הסכמה בנושא. ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד שתיה דן בלשכתו ברמאללה אתמול עם השליח האירופי לתהליך השלום במזרח התיכון בהתפתחויות המדיניות באזור. בשיחה אמר שתיה לאורחו כי האיחוד האירופי צריך למלא תפקיד בהחייאת התהליך המדיני בחסות הרביעייה הבינלאומית באופן העונה על הצדק למען עמנו. שתיה הדגיש את חשיבות עריכת הבחירות לפרלמנט הפלסטיני וביקש מהאיחוד האירופי להפעיל לחצים על ישראל כדי שתאפשר לערוך אותן גם בעיר הקודש המזרחית. נציגי סיעות האופוזיציה בכנסת הישראלית הגישו עתירה לבג"ץ נגד סיעות הקואליציה ונגד יושב ראש הכנסת מיקי לוי, בטענה שחלוקת הוועדות בכנסת יצרה מצב שלקואליציה יש רוב ניכר בוועדות המרכזיות לעומת האופוזיציה, בניגוד לדין ולתקנון הכנסת. בעתירה נטען כי לוי נהג בניגוד לחוק כשהביא את הצעת הוועדה המסדרת לדיון והצבעה במליאה הכנסת ב-12 ביולי. על סדר יומה של מליאת הכנסת הישראלית מונחת הצעת חוק אחוז החסימה המבקשת להוריד את אחוז החסימה מ-3.25% ל-1.5%. במידה והחוק יאושר, כשני מנדטים בלבד יספיקו כדי להיכנס לכנסת, כשהמשמעות היא שמפלגות קטנות יוכלו להיכנס בבחירות הבאות לכנסת בקלות יתר. מאחורי הצעת החוק עומד חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה. את הצעת החוק הוא הגיש ממניעים פנים מפלגתיים ובשל סכסוכים פנימיים בינו וחבר כנסת מאיר פרוש אל מול חבר כנסת יעקב ליצמן. הצעת החוק אף זוכה לתמיכה לא מפתיעה של חלקים מהקואליציה. גדעון סער ונפתלי בנט תומכים עקרונית בהצעת החוק בשל הסקרים המאותתים כי תמיכתם הציבורית שברירית למדי. שרת החינוך של ישראל יפעת שאשא ביטון הגיבה לפרסומים שלפיהם שרים בממשלה מבקרים את התנהלותה ואמרה כי הקמפיין חסרת התקדים, התדרוכים וההשמצות שמנהלים נגדי בימים האחרונים לא ירתיעו אותי. עד כאן החדשות, מאזינים יקרים. שלום מחדש למאזיני קול דוד. הנה הפרשנות שלנו על הביקור של בני גנץ לפריז. הביקור הבזק של שר המלחמה הישראלי בני גנץ לפריז לא ביקור מן השגרה. הביקור בא אחרי שיחת טלפון בין הנשיא הצרפתי אמנואל מקרון לבין ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט בימים האחרונים, בה ביקש הצד הצרפתי הבהרות על שערוריית פגסוס. בפריז מבקשים לדעת האם ישראל פתחה בחקירה נגד NSO, מי ראה את החומרים שהופקו באמצעות הרוגלה, והאם ישראל מתכוונת להגביר את הפיקוח שלה על ייצוא תוכנות סייבר התקפית. כמו כן, בצרפת מעוניינים לדעת האם בכוונת ישראל לנקוט בצעדים נגד החברה אם יתברר שחרגה מהיתר הייצוא שלה. בשבוע שעבר פורסם בלומונד הצרפתי כחלק מתחקיר בינלאומי כי אחד ממספרי הטלפון של מקרון סומן כיעד למעקב אפשרי על ידי שירות המודיעין במרוקו. לפי הפרסום, גוף הביטחון השתמש בתוכנת המעקב פגסוס של חברת NSO הישראלית. מדובר באחד מתוך 10,000 מספרי טלפון שנבחרו כמטרות על ידי שירות הביטחון הממלכתי של מרוקו לקוח של NSO. לפי הנתונים שנחשפים, מספרו של מקרון הופיע באופן קבוע ברשימת היעדים הפוטנציאליים למעקב מ-2017 ועד לאחרונה. לפי התחקיר בגסוס, מאפשרת לחתור לטלפונים, להעתיק את תוכנם, או לעתים אף להשתמש בהם מרחוק להקלטה או לצילום. בשנה שעברה פורסם כי NSO מכרה את תוכנת הריגול שלה לאיחוד האמירויות ולמדינות המפרץ הפרסי בתיווך רשמי של ישראל ובעידודה. אחת הסיבות של הביקור הוא מאמץ למסור על האינטרסים של משרדו ואולי גם עצמו בחברה. למרות השתיקה בישראל, כולם מכירים את האינטרסים של מי שנמצאים כרגע בצמתי קבלת ההחלטות, שחלקם אף ישבו במשרד המלחמה. ראש הממשלה נפתלי בנט, שר האוצר אביגדור ליברמן, וכמובן השר הנוכחי בני גנץ. והיו מעורבים כך או אחרת בעסקים של חברת הסייבר ההתקפי הישראלית שמייצאת את המוצרים, כולל תוכנת פגסוס, רק לפי אישור ממשרד המלחמה. גם יושב ראש האופוזיציה הלוחמני בנימין נתניהו לא מנצל את המצב כדי לתקוף את הממשלה. אולי זה בגלל הפרסומים שחלק העסקאות למחירת הסחורה ל-NSO נעשו אחרי ביקורים מתוקשרים שלו במדינות שלהן נמכרה התוכנה. התקשורת בצרפת עוסקת בנושא ללא הפסקה בעשרת הימים האחרונים, כששניים ממובילי התחקיר, Forbidden Stories והעיתון למונד, שוכנים במדינה. למונד היה גם זה שפרסם מספרי הטלפון של מקרון, ולמעלה מ10 שרים בממשלה נמצאו ברשימה שהודלפה. ובה מספרים שמפעילי פגסוס התבקשו לכאורה לפרוץ עליהם. הביקור של גנץ בצרפת היה קצר. המציאות הפוליטית בישראל לא אפשרה לו לבלות יותר מכמה שעות על אדמת אירופה. אבל אחרי הביקור הזה, גם אם נגמר בחמימות ואהבה מול המצלמות, נוכל להתחיל להבין לאן הפרשה הזאת הולכת. המשבר הדיפלומטי כבר נמצא מעבר לפינה. מאזינים יקרים, תודה שנשארתם איתנו. עוד כמה כותרות. דגימת מעבדה מוכיחות שהאוכל בבסיסים רבים של צבא ישראל לא ראוי למאכל ואף מסוכן. העובדות בשטח מספרות סיפור מזעזע. חיילים וקצינים מהצפון ועד הדרום לוקים בקלקולי קיבה. ההורים מתלוננים, החיילים מגיעים לא פעם לאשפוז בעקבות הרעלות המזון, אבל המצב לא משתפר. דגימות האוכל שנמסרו למעבדה נלקחו מבסיסים שבהם משרתים אלפי חיילים והתגלו בהם עובשים, שמרים וחיידקים מסוכנים בכמויות הגדולות בפי עשרות מהתקן המותר. המעבדה לבריאות הציבור שערכה את הבדיקות העבירה את הממצאים החמורים למשרד הבריאות שהעביר אותם לצבא. האוכל כנראה לא נשמר בתנאים טובים או שלא נשטף מספיק. מאזינים יקרים, עד כאן השידור שלנו. נפגש במועד דומה מחר. להתראות אז.